כיצד מתחברים אל ריבונו של עולם? זו שאלת השאלות של כל אדם עלי אדמות. השאלה שמטרידה את כל אחד. ואין באופן מודע, ואין באופן לא מודע. וכל החיים שלו, בזה הוא עסוק. לחפש את ריבונו של עולם. הצמאון הזה, צמאון לאל חי, שאי אפשר להשתיק אותו, הוא שמוביל את האדם לכל מה שהוא עושה, לכל החיפושים שלו, גם לעבודה זרה, שהיא דרך מסולפת ותמיה ומתונפת להגיע אל ריבונו של עולם. אבל יש לו דחף פנימי. ומתוך הדחף הזה, הוא מגיע למחוזות לא ראויים. ומאידך, כאשר האדם מתייאש מלמצוא את ריבונו של עולם, הוא שוקע בייאוש. ומתוך כך ברישה נוראה. כל מה שקורה לאדם, כל השקפות עולם שלו, כל התנהגויותיו, כל מחשבותיו, כל שאיפותיו, הכל נובע מדבר אחד. הצמאון אל ריבונו של עולם. כי הנשמה באה משם, ולשם היא רוצה לחזור. כמו הסיפור של רבי נחמן מברסלב, על בת המלך האבודה, שזה הנשמה, שהלכה לאיבוד, שנזרקה, מארמון המלך, מריבונו של עולם. והמשנה למלך הוא האדם שנברא בצלם אלוקים. הוא מקדיש כל חייו לחפש את בת המלך. וכמעט מצא אותה, ואז איבד אותה. וכמה הוא התייגע למצוא אותה. ואיבד. כל החיים הם רק דבר אחד. חיפוש אחרי אלוהים. אצל מלאכים זה נמצא. באורח טבעי. המלאכים הם דביקים בשם. הם מתחברים אל השם. כל אחד כפי מדרגתו. מדרגות במלאכים. 10 מדרגות, כותב הרמב״ם, הלכות יסודי התורה. אצל האדם, זה לא כמו אצל המלאך. זה בחירי. זה רצוני. אם אדם רוצה, הוא כופר. הוא מנתק את כל הקשרים. אם הוא רוצה, הוא בוחר להתקרב אל ריבונו שלו. זה תלוי בבחירה. הבחירה, הרצון, זה מדרגה יותר גבוהה מאשר טבעי. עכשיו, 3 נתיבים יש. ראשיים, להתחבר לריבונו של הרגש, השכל והמידות. כולם טובים, אבל שני הראשונים מסובכים ומורכבים ומסוכנים, וצריך להיזהר. קודם הרגש, רגשי חווייתי. כך זה התחיל במין האנושי, בדור אנוש. אז הוא חל לקרוא בשם השם. הוא הראשון שקרא בשם השם. רש"י, הוא חל לשון חולין. כלומר, הפגישה שלו עם ריבונו של עולם הייתה חולין. עבודה זרה. אבל זו התקדמות. לעולם, לעומת מה שהיה לפני כן, של אדם לגמרי פרימיטיבי, חומרני, בלי שום דבר רוחני. סתם עובד בקושי את האדמה, מגדל בעלי חיים וכן הלאה. ודור אנוש הוכל לקרוא בשם השם. כי מה שהיה אצל אדם הראשון, הוא שר גדולי עולם, ענקי עולם, נשכח מזמן, נמחק. ומאוד הרבה דברים שנמחקו. איך זה קרה? איך בדור אנוש התחילו להאמין בעבודה זרה? זה מוסבר ברמב״ם. הלכות עבודה זרה, הלכה א', שבדור אנוש טעות טעות גדולה. ואף אנוש היה בנטוי. קוראים לטעות הזאת עבודת האמצעי. האדם הזה, הפרימיטיבי, שמגרד את האדמה, ואמר רב, נוציא ממנה את מזונו, פתאום הוא רואה תופעת טבע מופלאה. זה ברק שמכה את כדור הארץ ומדליק אש, או איזה רעידת אדמה, או איזה כוכב, איזה שמש, איזה ירח, איזה כוכב נוגה, וכן הלאה. רואה קשת וענן, רוחות, הוא רואה תופעות טבע. תופעות מדהימות. והוא, מתוך כך, עובר זעזוע פנימי, שאומר לו, תשמע, מה שרואים בעולם החומרי, זה לא הכל. יש עוד. יש משהו למעלה. יש משהו למטה, יש משהו לפנים, יש משהו לאחור. אחרת, לא יכול להיות כזה ברק, לא יכול להיות אש, לא יכול להיות. זה מופלא מדי. יש מישהו, משהו, מאחורי זה. כל פעם שהוא רואה את תופעת הטבע הזאת, מיד הוא מתמלא רגשות אל משהו לאלה. ההמשך פשוט, אצלו זה מתגבש, זה עובר לדור הבא, וכל דור משכלל. זה עבודה זרה. אף על פי שהוא לא עובד את הברק, אלא הוא עובד את השם דרך הברק. לא שהוא יודע שהשם עושה ברק, אם אנחנו מברכים כשיש ברק עושה מעשה בראשית, אבל ודאי אנחנו לא עובדים את הברק, אנחנו לא עובדים את השם מתוך החוויה הרגשית של הברק. עדין הגבול. אלא אנחנו רואים דבר גדול, אנחנו מודים לקדוש ברוך. אבל עובד עבודה זרה של עבודת האמצעים, הוא מתרשם מן האמצעים. והוא מתחבר אל הכוח האלוקי שיש באמצעים. לא שהוא חושב שהשמש זה אל, אלא שהאל מגלגל את השמש. ודרך ההתרשמות העצומה שלו מן השמש, הוא מתחבר אל ריבונו שלו. אכן, הטבע הוא בעל רושם רב על האדם. תופעות טבע מופלאות. אפשר להישאר שעות ולהסתכל בהנאה, בתרוממות, בהתרגשות. תופעות טבע. אבל, אם האדם עושה צעד אחד נוסף, והוא עובד את השם דרך הטבע, הוא גמור. זה כבר עבוד עשרה. דרך ההתרגשות, החוויה מול הטבע. הטבע זה יכול להיות כוכבים ומזלות. זה יכול להיות ברקים ורעמים, רוח, אש. זה גם יכול להיות דברים שאני יוצר. כי לא תמיד זה זמין. טוב, אש. אפשר להדליק לבד. אבל אפשר לעשות עוד דברים. אפשר לנגן במוזיקה. אני כל כך מתרגש מהמוזיקה, שאני מתוך כך מתחבר לריבונו של עולם. או יכול להיות אדריכלות. לכן הנוצרים, שהם עובדי עבודה זרה. הרי הם עובדים אדם. או, שכחתי לומר, אדם. כל כך מתפעלים מן האדם הזה. זה אדם, אדם אל. אז הם עובדים את האל, ואת האדם האל, והאל שבאדם האל. כי זה אדם, אין כמותו בכל הארץ. אמרנו, הנוצרים עשו אדריכלות מופלאה בכנסיות שלהם. השקיעו מיליארדים. לפעמים זה לקח 50 שנה, 100 שנה. פועלים היו נופלים מהפיגומים ונהרגים. לא אכפת להם. כי כשאדם הוא נכנס בכנסייה, הוא כל כך נתפס על ידי ארכיטקטורה המופלאה, הוא מתמלא רגש דתי. המוזיקה, יש מוזיקה דתית, יש מוזיקת מלחמה, אתה שומע, יש לך רוח קרב, יש מוזיקה רומנטית, כי הבחורה לא מצליחה להחליט אם היא רוצה להתחתן איתו או לא, וכבר שידוך נמשך חודשיים וארבע ושנתיים, אז הוא בא עם מנדולינה, הוא מנגן לה סרנדה תחת הקונסולה, וזהו, הבעיה נפתח. מה זה טוב? תזכו לזה ונראה את זה. כלומר, המוזיקה היא מעוררת רגשות אצל האדם. יש מוזיקה דתית. לא, אנחנו לא נגד מוזיקה דתית, יש קלטות וזה, אבל אתה לא עובד את הקלטת. אתה לא עובד את השם שמתגלה בקלטת. אז, או אפשר לרקוד. שבטים פרימיטיים, שבטים באפריקה, פרימיטיבי, היו רוקדים, רוקדים שעות, עם קצב, מוזיקה קצבית. עד שהיו נכנסים לטרנס, ומתוך כך, דביקות, התחברות לאל. אחר כך המוזיקה הזאת הגיעה לאמריקה דרך הקושים, והתחילו לנגן. New Orleans, Louis Armstrong, Jazz. בהתחלה זלזלו בזה. היו מנגנים את זה בבתי בושת. אחר כך זה כבש את החברה הגבוהה, כבש כל העולם. מוסיקה קצבית. אדם מקשיב, הוא נכנס לטרנס. עד היום הזה. יש אנשים לא מסוגלים לעשות משהו בלי זה. הוא לא יכול לעשות שיעורי בית, הוא לא יכול להתרכז בעבודה, האישה לא יכולה לשטוף כלים בלי הדבר הזה. כשאומרים לבן אדם תפסיקנו, הוא גיבור, הוא מפסיק, רואים את המבט הכבוי שלו, הדומה למבט כבוי של אדם שנגמל מהתמכרות, כגון מסמים. כי אדם שלוקח סמים נראה לו כאילו העולם בצבעים. חדל זה כזה שחור לבן. אותו דבר כאן. כלומר, הג'אז, שנהוג היום אותו ג'אז, זה לא סתם מוזיקה. זה חוויה נפשית, התמכרותית חזקה. לא קשור לדת. אבל אצל הקושים באפריקה, דרך זה התחבר. אם כן, אני חווה חוויה רגשית חזקה. תופעת טבע, ריקוד, עם מוזיקה, רק מוזיקה, אדריכלות, שקיעת החמה, זריחת החמה, רגשות חזקים, ואז מתוך כך אני מתחבר אל ריבונו שלו. צריך להיזהר שלא יגלוש לעבוד הזרה. בכל קוראינו אליו, אליו ולא למיכאל, אליו ולא לגבריאל. עבודת האמצעים. לא שהוא חושב שהעגל הזה הוא האל, אלא דרך העגל הזה נגיע לשם. העגל הזה רב תבועות בכוח השור, מלא מרץ. צריך מרץ וכוח לעבוד את השם. עגל זהב, חוויה עצומה, רוקדים. זה עבוד הזר. לכן ניזהר לא להרבב עבודת השם, דביקות בשם, ודביקות בתופעות טבע שבאות אל השם, מהשם, אל השם ישירות. לא אמרנו שיכול להיות גם חוויה טהורה. אדם רואה דבר יפה, מה רבו מעשיך, מה גדלו מעשיך, והוא מתחבר אל השם. יכול להיות. לא חייב להיות עבודה זרה. לא חייב. צריך להיזהר. יכול להיות עבודה זרה של אדם, עבודה זרה של רבו, גם יכול להיות. להיזהר. כמובן, כל דבר שהוא רגש, יש לו חיסרון, שהוא לא תמיד זמין. כי לפעמים אתה מתרגש, לפעמים לא. ואם ההתחברות אל ריבונו של עולם היא תלויה ברגש, אז לפעמים יש, לפעמים אין. צריך לחפש ריגושים חדשים. זה האדם שמחפש ריגושים כשרים להתחבר אל השם. הוא אדם רציני, הוא רוצה להתחבר אל השם. הוא לא עובד עבוד עזר. יש סכנה. לא כל אחד. אבל כשאין לו ריגושים, אז מה הוא עושה? אז הוא לא מתחבר ריבונו של עולם. ומכאן לשיטה השנייה. השכל. השכל הוא תמיד זמין. אתה מבין, מתבונן, לומד, קורא. למד על ריבונו של עולם. הכר את ריבונו של עולם. אברהם הכיר את בורו. ככל שתלמד ותכיר יותר, תתחבר יותר, תראה איך ריבונו של עולם לעילה לעילה, יש לך חשק להתחבר. השכל עצמו מחבר. דע את אלוקי אביך ועובדי. איך אפשר לדעת? הרבה ספרים יש. גם התורה. זה ספר על ריבונו של עולם. כמובן, גם פה יש סכנה. היובש. שכל יכול להיות יבש. לא תופס את האדם. לא גורר את האדם, לא גורף את האדם. שוכן בשכל. אחד אמר לחברו, אתה יודע שיש אלוהים? לא, לא ידעתי. למה לא הודיעו? אתה בטוח? כן, כן, יש. טוב שאתה אומר לי. כי לא זה מתחיל כך, אני בלבלתי. אתה יודע שכדור הארץ הוא מסתובב? באמת? כן. למה לא מודיעים דברים כאלה? הנה, אני מודיע לך. אז השמש נייחת כבר זה מסתובב? ממש לא נראה ככה. אגב, איפה מוכרים פיתה? כלומר, מה אכפת לו מי מסתובב מסביב למי? אכפת לו לאכול פיתה, הוא רעב. כלומר, הידיעה הזאת היא לא משמעותית. אחר כך אתה יודע שיש אלוהים, לא, למה לא מודיעים? אז יש. תודה רבה. אני מודה לך מאוד שהעמדת לידיעתי את הידיעה החשובה הזאת. מודה מאוד. אגב, איפה יש פיתה? כלומר, מה אכפת לו? יש אלוהים אלה. זה ידיעה. מי שלא יודע שיש אלוהים, זה חור בסקלה כללית. חור ענק. זה לא מתאים. אתה מסכים. לא לדעת שיש אלוהים. אבל זה הכל. זה עלול להיות יבש. אבל לא חייב להיות יבש. סכנה של עבוד הזרה אין כאן. הפוכה של יובש. עובד עבוד הזרה אין בו יובש. להפך. הוא יש לו עודף מרץ ומשחית את כל העולם. אבל זה אדם שבדרך השכל. יבש. לא מעניין. לא מלהיב, ידיע, יש הרבה ידיעות, עוד ידיע. אבל אם אדם הוא במדרגה גבוהה, עצם הידיעה על ריבונו של עולם וקראת ריבונו של עולם, זה ממלא אותו התחברות עצמה. כמו אדם שאתה לא מכיר, זה הוא, מספרים לך את הדברים הנפלאים שהוא עשה. ועושה. מיד. ותדבק נפש דוד ביבש יונתן. נפש יונתן מנפש דוד. כשיונתן ראה מקרוב את האדם הזה המופלא דוד המלך, שאין הרבה כמותו בכל ההיסטוריה העולמית, מיד נדבק אליו יום ולילה. הציל אותו, עשה הכל עבור. איך? מתוך מה? מתוך הכרה. אתה מכיר את החבר שלך, אתה מתדבק. אתה מכיר בן זוג שלך, אתה מתחבר. אבל רוב האנשים זה לא כך. השכל שוכן במוח, הוא לא יורד אל האישיות. יש חסימות אל האישיות. זה נכנס במוח. נשאר יבש. יכול להגיע מרוב יובש לכפירה. לא כפירה במובן אין אלוהים. יש אלוהים, אבל אז מה? אז מה אם יש אלוהים? אז מה אם כדור הארץ מסתובב? זה לא ישנה שום דבר בחיים שלי. אלא, אני צריך להיות אדם משכיל ולדעת שיש אלוהים. אז עכשיו אני יודע. תודה, רשמתי לי. אז זה סוג כופר. הוא מאמין באלוהים, אבל אין לזה שום השלכה. כאילו אין. יכול להוביל לכך. אבל אנחנו אומרים, לא, לא, לא. זה יכול להוביל מתוך הכרה פנימית אל התחברות לשם. אבל זה רק אצל אדם במדרגה גבוהה. על כל פנים, השכל הוא כוח עצום באדם. נותר אדם מן הבהמה ושכלו. לבהמה אין. לאדם יש. לבהמה יש פירורים קטנים לא משמעותיים. לאדם יש. מורה נבוכים בהתחלה, השכל זה החלק העליון איפה שוכן סדם אלוקים שבאדם. שכל כוח יותר גבוה מהרגש. לא, אנחנו לא נגד רגש. רק מסבירים. שהשכל הוא כוח יותר גבוה. מלך הכוחות, כן? אין שום בעיה. לא אמרתי שיש בעיה. לא, לא, לא. לא אמרתי שיש בעיה, אין שום בעיה. לא, באמת אין בעיה. נכון, לכן אמרנו שאין שום סתירה. אמרנו בהתחלה, זה טוב וזה טוב. רק הסברנו שכל אחד לבדו יש בו סכנה. עד רבה, שניהם ביחד, מקזז סכנות. השיטות האלה, הן לא מיוחדות לנו. קיימות, גם בימים אחרים. חסידי אומות העולם, צדיקי אומות העולם, כל מיני בני אדם. אבל השיטה השלישית, היא מיוחדת לנו. בלי לשלול את הראשונות, כמובן, בצורת המקשרה, ברור. וזה דרך המידות. כמו שחזל אומרים, ובו תדבק. ואיך אפשר לדבק בו? הרי הוא יש אוכלה. אלא ידבק במידותה. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. וזה דוגמה. כי כל המידות זה ככה. והלכת בדרכיו. מכאן שצריך ללכת בדרכי השם, להידמות לשם, להידבק במידותיו. זה התורה. על זה התורה מדברת. עדיי שצריך, לא אמרנו שלא צריך ללמוד על ריבונו של עולם. לא אמרנו. אבל גם לא כל אחד יכול ללמוד. לא כל אחד הוא שכלי כזה. לא כל אחד הוא פילוסוף כזה. לא כל אחד יכול להגיע להשגות מופשטות ועוד להתמלא דביקות. זה יחידי. וגם הרגש. לא כל אחד הוא איש רגש. וגם איש רגש. לא כל הזמן יש לו רגש. וגם אם יש לו רגש, יש גם רגשות לא טהורים. אבל מידות זה כל אחד. ומידות זה תמידי. גם מצוות. גם מצוות זה מידות טובות. איזה מידה טובה יש בשטנז? שובה, לא יודע, אבל יש. יש מידות טובות גלויות. לתת הלוואה, לצאת למלחמה, גלוי. יש מידות סמויות. למה שטנז? לפעמים חצי סמוי, חצי גלוי. ציצית. איזה מידות טובות יש בזה? זה חוט. טוב, בכל זאת, הסבירו שעל ידי זה היהודי יודע שיהודי יש לו הזדהות וגאווה לאומית, ישראלית. טוב, מצאנו פירור. אבל לא הכל אנחנו יודעים. כל המצוות, כל מצווה יש בפנים הרבה מידות טובות מרוכזות, מתומצתות. כמו שהרופא אומר לך, אתה צריך הרבה ויטמין C, אתה צריך לאכול כל יום 10 תפוזים, 20 תפוזים. אין לו כסף, אין לו כוח. כל מיני כדור קטן, ויטמין C, 20 תפוזים. אבל אני לא רואה פה שום תפוז. נכון. אבל יש בפנים. רק זה סמוי. אז גם במצוות, סמויה מידה, סמויות הרבה מידות. על כל פנים, התחברות לשם, זה התחברות במידותה. אתה רוצה באמת להתחבר לשם, אז תעשה כמוהו, תהיה דומה לו. אז יש חיבור. תמיד יש חיבור בין הדומים. נגר נוסע באוטובוס, יושב על יד מישהו, מה המקצוע שלך? נגר. גם אני נגר. מיד התחברות. שלום. מה שלומך? איפה נולדת? בית למסן. גם אני בית למסן. התחברות. אף על פי שזה הבל. מה אכפת לנו איפה הוא נולד? אבל אידיאלים מחברים בבני אדם. עושים קשר אמיתי. כי השכל, אז הוא מכיר את ריבונו שלו. זה טוב מאוד. אבל מה שמחבר בינו בין ריבונו שלו, זה חוט כזה. וגם הרגש, חוט כזה, התרגשות כזאת. אבל מידות טובות, האדם באמת, מתדמה אל ריבונו של עולם. כי תיאורטית אפשר להיות עם רגשות עצומים כלפי ריבונו של עולם ולהיות מושחת אחד גדול, כמו שקרה אצל עובדי עבודה זרה, כמו שקרה לאליפז, שהוא פילוסוף גדול המוזכר בספר יוב, והוא שרדף אחרי יעקב להורגו ולקח כל כספו. איך זה מסתדר? זה מסתדר. זה בשכל, זה במידות. אבל מי שיש לו מידות טובות, הוא באמת, באמת, מתחבר אל השם. יכול להיות שהוא מתחבר אל השם, אבל הוא לא מרגיש שהוא מתחבר. הבנתי, הבנתי. נושא השיעור, הבנת, אינו איך מתחברים אל השם, אלא איך מרגישים מתחברות. זה נושא אחר. כי אפשר להתחבר בלי להרגיש התחברות, אפשר להרגיש התחברות בלי להתחבר. אפשר להרגיש התחברות על ידי איזו חוויה, אבל זה לא קשור ריבונו של עולם. זה עבודה זרה, או זה דבר ניטרלי. סיפרתי סיפור, אמרו לי, אתה יודע, הייתה הצגה, תיאטרון, בחורה, בירושלים. שולי רנד. הצגת יחיד, שכחתי את השם. לא, לא, לפני הרבה שנים. איך? איך? אני כבר לא זוכר. של רבי נחמן, הכל פעם. משהו של רבי נחמן. אמרו לי, באו כל עמי וכל עמה, ומאוד התפלו. נו, ברוך השם. באמת, אדם ירא שמיים. השכינה הייתה שורה שם. אמרתי, השכינה לא הייתה שורה שם. איך אתה יודע? באמת, היית, לא הייתי, אבל השכינה לא שורה על דבר כזה. הייתה התרוממות רוחנית. לא הייתה התרוממות רוחנית. הייתה הרגשה של התרוממות רוחנית. אבל בלי התרוממות רוחנית, איך אתה יודע? אם היית שם, אמרתי, עזוב אותי. מה עשו אחרי הצגה? הללו ערבית. רגיל? מהר עם דיבורים בהתחלה או בסוף? או ברצינות? רגיל. אז ההתרוממות הרוחנית פגה אחרי כמה דקות. רגש זה ככה. רגש יש לו חיי מדף קצרים. שכל זה לא ככה, הוא נצחי. אבל אדם אוהב התרגשות, חוויה. אבל יכול להיות חוויה של קרבת השם בלי קרבת השם. יכול להיות חוויה קרבת השם גם אצל עובד עבוד הזרה. ויכול להיות קרבת השם בלי חוויה. הוא הולך בדרכיו של הקדוש. זו עבודה. עבודה קשה. תיקון מידות. כי ללמוד, זה נעים ללמוד. צריך לשבור את הראש, אבל זה אתגר אינטלקטואלי. גם רגש. מי לא אוהב להתרגש? מי לא אוהב לשמוע קלטת ששרים? משיח, 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 איי, 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 איי. זה אוהבים. אבל לתקן את המידות, איזה עבודה פנימית, פנימית. כמובן, הפנים בא לי לביטוי בהתנהגות, אבל זה מתחיל בפנים. אני אחול מידת הקנאה או לא אחול. יש בי תאווה, אין בי תאווה. יש בי גאווה, אין בי גאווה. יש מידות רעות שצריך לכתוש אותן לרסיסים. יש מידות רעות שאפשר לגייר, אפשר להציל משהו. יש מידות טובות שצריך ללמוד. יש מידות טובות שצריך להגדיל. אבל זה עמל. זה עבודה עצומה. שבזה אדם עובד על עצמו לעשות את עצמו דומה לריבונו של עולם. זה לא בא לו מן ההפקר. יש מידות רעות שצריך לשבור. יש שצריך לשמור. יש לפעמים בירור. יש לפעמים עידון. אולי זאת הכוונה של לדעת את השם. אולי. אם זאת הכוונה של לדעת את השם, אז אנחנו מוכנים לומר שיש דרך אל השם לדעת את השם. כי לדעת את השם זה מידות טובות. מי מסביר ככה? הרמב״ם בסוף מורה נבוכים, היסוד הפסוק בירמיהו. לא יתעלה לחכם בחוכמתו, ולא גיבור בגבורתו, ולא עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. השכל וידוע. כי אני השם, עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי בערך חפצתי נומשם. אם היה כתוב, אומר הרמב״ם בסוף מורה נבוכים, השכל וידוע אותי, עד כאן, הייתי יכול לחשוב, שהאידאל של האדם, באמת, זה כל הזמן להתעמק, להתעמק. לא, לא. מה שאתה צריך להכיר את השם, זה לא פילוסופיה. שיש לו גוף ואין לו גוף וכן הלאה. והוא אחד ואין שני, למשילו להכבירה ולראשית ולתכלית, ולא אז והמשרה. שזה הכרה שכלית. לא, לא. זה לא מה שאתה צריך להכיר אצל השם. אלא שהשם יש לו מידות טובות. חסד, משפט וצדקה. והוא רוצה שגם אתה תעשה. כי באלך חפצתי, נו משה. חסד, משפט וצדקה בארץ, מדגיש הרמב״ם. לא מלאכים בשמיים, פה בארץ. אם כן, כן. נכון. סותר מה? אנחנו לא דיברנו איך אדם מתקן מידותיו. אתה צודק. כדי לתקן מידותיו. עיין ספר מסילת ישרים. כל עמוד הוא אומר יתבונן, 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 יתבונן. בעזרת ההתבוננות הוא מתקן מידותיו. אבל השאלה היא לא זאת. אנחנו לא דנים איך אדם מתקן מידותיו. אנחנו דנים הדבקות בשם, ההתחברות לשם, זאת ההתבוננות, או ההתחברות לשם זה המידות הטובות. התחברות לשם זה המידות הטובות. אלא אתה מאיר שכדי להגיע למידות טובות צריך להתבונן. זה לא חידוש של התניא. זה גם כתוב בספר מסילת ישרים, ובעוד הרבה ספרים, כן? בין? אתה אומר, האם העיקר זה המידות? העיקר זה לימוד תורה. זה השאלה. כן. לימוד תורה או מידות? תשובה. אנחנו אומרים שאם אדם ילמד תורה כמו שצריך, יהיו לו מידות טובות. אם הוא לומד תורה ואין לו מידות טובות, הוא לא למד תורה. אלא הוא משכיל, הוא מלומד, יש לו BA, כמו הבדיחה, אתה יכול לעזור לי להרים את השולחן? אתה לא רואה שאתה מפריע לי, אני כותב דוקטורט על חסד. לכן, כתוב בגמרא, יבמות קופיות. כל האומר, אין לי אל התורה, אפילו תורה אין לו. פירוש, אני רק לומד תורה, אבל אני לא מקיים. אני לא רוצה שכר על הקיום, כמובן. רק על הלימוד. לא. גם על הלימוד לא תקיים, תקבל. כי זה לא נקרא ללמוד תורה. לימוד תורה מביא מידות טובות. כלומר, זאת השאלה שהוא שאל. ההתבוננות מביאה למידות טובות. כן. אתה שואל האם לימוד תורה הוא מטרה או אמצעי. לימוד תורה הוא מטרה. ולימוד תורה הוא כל כך גדול שהוא גם כולל מידות טובות. ומידות טובות זה כבר דביקות בשם. על כל פנים, הסוף מורה נבוכים. מה זה לדעת את השם? ומה לדעת על השם? לדעת שהוא עושה חסד משפט וצדקה, והוא רוצה שגם אתה תעשה. אם כן, מצאנו את הדרך. מידות טובות. האמת היא שזה הפסוק. ודבקת בו, בוא תדבק, אתם מדביקים. מופיע שלוש, מופיע הסברו שלוש פעמים אצל חז"ל. עם הפתיחה. חיו יש אוכלה. תשובה, דבק במידותיו. תשובה שנייה, דביקות בתלמידי חכמים. מובא ברמב"ם הלכות דעות פרק ו'. לא אמרנו לעבוד תלמידי חכמים. זה כבר עבודה זרה. אבל דביקות, קשר. דרך הקשר הנפשי עם תלמידי חכמים, הוא מגיע לדביקות בשם. כי ריבונו של עולם הוא לעילא לעילא. איך אני אדבק בו? על ידי שאתלהב ברגש? על ידי שאכיר? אלה סולמות שאני זורק כלפי מעלה. אבל אם יש לי מידות טובות, זה בפנים. ותלמיד חכם הוא אדם, הוא ספר מידות מתהלך. פעם רב אחד, אז הוא היה תלמיד ישיבה, אמר, אין לי כוח לנסוע לשיעור של הרב צביטה, ביטול תורה. אמר לו ראש הישיבה, ואתה לומד מסילת ישרים? כן. זה לא ביטול תורה? ודאי שלא. אז לך אל מסילת ישרים החי. מסילת ישרים חי? זה יותר ממסילת ישרים כתוב. טיפשים, אומרת מסכת מכות כ"ד. האנשים האלה שקמים בפני ספר תורה ולא קמים בפני גברא רבא, אדם גדול. הוא ספר תורה חי, החרות בנשמתו. אז אפשר לדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא? או אפשר לדבק בבן אדם? שהוא הוא החיים, מידותיו של הקדוש ברוך הוא. יותר קל. יותר קל לראות אדם עם מידת החסד, ומתוך כך בעצמו להפוך איש חסד, מאשר לקרוא ספר. זה מה שהרב אומר. הלכות דעות, פרק ו', דרכו של אדם. לעשות, ללכת, על פי רעיו וחבריו ושכניו. הוא מושפע, אופן מודע או לא מודע. ולכן ידבק בחברים טובים, צדיקים וכן הלאה, ולא ברשת. קיצור, זה דבקות בשם. דבקות בתלמידי חכם. אבל צריך להיזהר, כי ספר מסילת ישרים הכתוב הוא כתוב, אבל ספר מסילת ישרים חי יכול להיות חסרונות, כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ויחטא. אז אתה צריך, אתה רוצה ללכת בדרכי הרב שלך, אתה צריך לבדוק היטב. אולי אתה מחכה מידה רעה שיש לו. איך יש לו מידה רעה? מתוך 1,000 מידות טובות, יש לו מידה רעה אחת. זה לא נורא. אדם נידון על פי רובו, וזה רק אחת. זה לא... אבל אתה עלול להידבק, לעשות מזה אידאל, עליון. צריך להיזהר. יש דבר שלישי שחזר אמרו. איך אפשר להידבק? הוא יש אוכלה. מה הקדוש ברוך הוא נוטע עצים? אף אתה תהיה נוטע עצים. כמו שכתוב, ואיתה השם גן בעדן. וכתוב, כי תבוא אל הארץ, ונטעתם. חקלאות, יישוב הארץ, זה דבקות בשם. איך זה דבקות בשם? גוש קטיף. בגלל שריבונו של עולם, הוא רוצה שהעולם הזה יהיה בנוי, ישלם, לא יהיה תוהו ובוהו. הוא ברא את העולם שהתוהו ובוהו, סידר את התוהו ובוהו, אבל לא סידר לגמרי, השאיר לנו קצת. ואנחנו הולכים בדרכיו. עצים, זה צריך לצמוח, ולא להיות תחת האדמה. לכן אתה נוטע עצים, אתה בונה את ארץ ישראל, אתה דבק בשם. החקלאי הוא דבק בשם. הוא מתחבר, גם אם הוא לא מרגיש. כדאי להרגיש. החייל שמגן על העם בארץ, הוא מתחבר לשם, אבל פי שהוא שוכב 14 שעות במערב עד שהוא כפול לגמרי, זה לא משנה. הוא מדבק בשם. אפשר לחכות. אמר לי חבר שפעם במילוי באו דתיים, הביאו להם קצת יש, חקדו איתם, או, עשו חסד גדול, רקדו וסמכו וזה. חרדים. אחר כך הוא אומר, שכבתי במערב, הייתי מלא קינה, מידה רעה. למה הם עושים את זה, ואנחנו לא עושים? למה אנחנו לא? ואז הרגשתי, נגיעה קלה של החייל ששכב על ידי, חילוני. הוא אמר לי, תראה, כאילו ניחש מחשבותיי. הם שמחו אותנו, כל הכבוד, אבל הם הלכו. ואתה שוכב איתנו בבוץ. זה יותר גדול. זה לא שולל. את הדבר הראשון. אבל ישכב במערב 14 שעות או 10 שעות, לא יודע כמה. גם ישכב במערב. אחרי 5 דקות כבר נמאס. אם לפחות היה אפשר להירדם, ואילה, אפשר לשעות בכל מקום. אסור להירדם. מסוכן להירדם. אז זה דפיקות בשם. כל מעשה טוב, כל מידה טובה, היא דבקות בשם. כל דבר של בניין הארץ, זה דבקות בשם. יכול להיות אדם, אין לו כיפה. אבל במידה מסוימת, ודאי לא שלמה, קצת, הוא מתחבר אל השם. אתה תגיד לו את זה, הוא יכעס. אבל זאת האמת. שהוא מתחבר. מה שאנשים מחפשים בימינו, מדברים, להתחבר אל השם, להתחבר, זה יותר מאשר עצם ההתחברות, חוויית ההתחברות. כמו שאמר לי בחור, עם ריבונו שלם אני מתחבר, עם המצוות לא. אבל מה נעשה? שהתחברות לשם בלי המצוות זה סתם התלהטות רגשית ולא חיבור אמיתי. יש אחד סורן קירקגור, אבי האקזיסטנציאליזם הדתי, הוא כותב בספרו יומנו של מפתה. זה המפתה הסדרתי. הוא לא אוהב את האישה הזו, הוא אוהב את חוויית ההתאהבות. וכיוון שחוויית ההתאהבות עולה ויורדת, נקסט, הוא לא יכול להתחתן לעולם. יש שטוענים שהוא כותב על עצמו כי הייתה לו אישה שהוא הכיר ולא הצליח להחליט להתחתן, כי הוא לא אוהב אותה, הוא לא דבק בה ודבק באשתו, הכל מצידו אגואיסטי, רק אגואיסטי. שלהתאהב זה נעים, אבל מה עשית בשבילה? מה אתה מוכן לעשות בשבילה? שום דבר. אותו דבר, אני שרתי, רקדתי, התרגשתי, מי? אני. ומה עשית בזה בשביל ריבונו של עולם? בשביל ריבונו של עולם? לא, שום דבר. אז איזה מין דפיקות זאת? איזה התחברות? אתה לא מתחבר עם ריבונו שלם, אתה מתחבר עם החוויה שלך. לא אמרנו שזה עבודה זרה, זה כבר רחוק. רק אמרנו שזה לא חייב להיות. אז מה? אז אין דבר כזה? ההתרגשות עליונה? ודאי יש. התרגשות עליונה אצל מישהו עליון, כמו שאמר הרב קוק, שפעם לפני תפילת מנחה הוא תהיה ברחובות, חקלאי זה, חקלאי זה, איך מגדלים את הפרה. אמר לו הרב חרלפ, למה? הוא אמר, הנה אני עכשיו מתפלל מנחה, אני נשרף מאהבת השם, וזה פיקוח נפש. הוא נשרף מאהבת השם. אבל איך הוא הגיע לזה שהוא נשרף מאהבת השם? איך? בגלל שבאמת היה דבק במידותיו, הוא מסר נפשו לריבונו של עולם, ולכן הוא נשרף באופן טבעי, לא על ידי איזו פעולה. פעולה יכולה לעזור, כמו אלישע הנביא שכעס אז נעלמה רוח השם, אחר כך היה כנגן המנגן והייתה עליו רוח השם. אז אתה רואה, על ידי נגן המנגן, זה ודאי. אבל זה אלישע הנביא? זה רק עזר. העיקר הוא אלישע הנביא. כן? כן. נכון. 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 נכון, זה מה שאמרנו קודם, נכון מאוד. נכון, נכון. כל מה שאתה אומר, נכון, אמרנו קודם. צודק 100%. לא הבנתי. למצוא תלמיד חכם שאתה יכול לראות בו דביקות בשם. באיזה צד קשה? שיש לו חסרונות. נו, זה מה שדיברנו קודם. אמרנו, אין אדם צדיק בארץ אשר עשה אותו בחטא. מה? כן, אמרנו, אמרנו. ויש לו חסרונות, אז צריך להיזהר. לא לדביק בחסרונות. ובכל זאת, יש לו 100 מעלות וחיסרון אחד. והזמרנו. אתה צודק. כן.
יש אנשים שהם בעלי מידות טובות.
כן. רבי עקיבא היו לו מידות טובות, הוא לא דביק בשם. איך אתה יודע שלא דביק בשם? הוא שנא תלמידי חכמים. כיוונת לקושיית התוספות. התוספות שאלו את השאלה הזאת. כי היו לו מידות טובות. כי בת קל וסבוע ראתה שהוא צנוע ומעולה. יש אפילו שיר בזה. רבי עקיבא הצנוע מעולה. זה גמרא. ואם כן, כתובות סמך מת. ואם כן, אם הוא צנוע ומעולה, איך הוא אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשחק החמור. כי הוא לא ידע, הוא חשב שתלמידי חכמים מתנסים על עמי הארץ. עד כדי כך שלא רוצים לדבר איתם, כי חוששים מהרוק הניתז, שזה מטמא. הוא פירש את זה כהתנסות. היו לו מידות טובות. ושנאת תלמידי חכמים נבע מאי הבנה שהוא ייחס לדתיים התנסות. זה מחלה של דתיים. התנסות. כן. למה? אתה שואל למה מי שיש לו מידות טובות צריך ללמוד תורה? כי על ידי לימוד תורה יש לו מידות טובות לאלה לאלה. ספר אורות התורה. התורה ניתנה לנו כדי ששערי אורה יותר גדולים יפתחו. מידות טובות קודמות לתורה, ואחרי התורה, מידות טובות לאלה לאלה. כן, מרצה אישה. לכן, נחזור לארץ ישראל. כי זה הנושא של עכשיו. הדביקות בשם דרך ארץ ישראל. לא שהוא עובד עבודה זרה על ארץ ישראל, ודאי שלא. הוא עושה רצון השם במסירות נפש על ידי שהוא בונה את ארץ ישראל. וזאת הנחמה הגדולה לדור הזה היושב בציון, שרובם רחוקים מן התורה, אבל חלק יש להם באמת מידות טובות, וחלק יש להם המידה הטובה הזאת של בניין הארץ. וזאת הסיבה שאיננו מתייאשים מן המצב. אנחנו לא מתייאשים מן המצב כי ריבונו של עולם הבטיח, אנחנו גם לא מתייאשים מן המצב כי אנחנו מכירים היטב את עם ישראל. אנחנו רואים בתוך עם ישראל לכל פלגותיו כמה העם היושב בציון הוא קשור בארצו. כל אחד כפי מדרגתו. ולכן לא צריך להתייאש, רק לדעת שזו דרך ארוכה. כמו שלימוד תורה זו דרך ארוכה, וכמו שתיקון מידות זו דרך ארוכה. אבל צריך להתעקש. וגם בעניין הארץ זו דרך ארוכה. ואם יש קשיים בדרך, וצריך להתקפל, וצריך להתייאש, לדעת מראש, כותב ספר כל התור בשם הגאון מווילנה, שארץ ישראל יש קשיים, שארץ ישראל נקנית בייסורים, לכן חלילה לסגת משהו אם יש קשיים. לא לסגת, לא להתייאש, למשוך, למשוך, למשוך קדימה. לא הולך, למשוך עוד פעם, ככה וככה, ובסוף, בעזרת השם, נצליח. אף על פי שניחר גרוני מלדבר על ארץ ישראל. כן. מה אנחנו? רגע, זה שאלה ארוכה כבר. מה אתה שואל? רק את השאלה. האם צריך ללכת בשלושת הדרכים גם יחד? זו השאלה. כן? זו השאלה. אז זה הסברנו. האם צריך שלושת הדרכים גם יחד? קודם אמרנו שלא, כי לא כל אחד הוא איש שכל ולא כל אחד הוא איש רגש. אמרתי שהדרך המיוחדת לעם ישראל זה תיקון המידות, זה מה שאמר.
למה שבעצם לא יכולים להישאר במצב כזה של חילונים ודתיים? יש אחד של הרבה שומרים ויש אחד שהוא חילוני אבל כבצד
השכל. אתה שואל למה להיות דתי? זה השאלה שהוא שאל קודם. אדם חילוני הוא יכול להיות לו מידות טובות. אבל על ידי התורה מגיעים למצדות טובות לאלה לאלה, שזה מה שהשם רוצה מאיתו. כן. עוד שאלה? מה? אדם יכול לדבק בצד השכלי. אתה שואל ארוך ואנחנו לא קולטים. מה השאלה? כן, עוד שאלה? נכון. יש נושא, אותה שאלה שנשאלה. יש אלף אין סוף מדרגות של הליכה בדרכי השם. נכון. הופך לאדם אחר, ודאי. זה מה שאמרנו קודם, שזה תיקון פנימי, תיקון המידות. וזה, אתה צודק, זה לא שאדם אומר, אני כבר שלם. אין אדם שלם. שלמות זה לא מושג אנושי. מושג אנושי, אנושי זה השתלמות. כן? נכון. זה שני דברים שונים, רק אני מסביר שגם בתוך המצוות יש מידות טובות בפנים. רק הן כמוסות, לא רואים אותן. יש? יכול להיות. אבל היום אנחנו מדברים איך מתחברים אל השם, איך מתדנים לשם, איך הולכים בדרכיו. אז אמרתי שזה לא רק המידות, גם המצוות. כי בתוך מצוות יש מידות. כן? נכון. ככה אפשר לדעת אם ההתלהבות היא דביקות, אם באמת אדם נעשה יותר טוב. כמו הסיפור של התפללו ערבית יותר טוב או לא טוב, כמו שיש פרסומת בעיתון לפני כן, באמצע, אחר כך. אם אחר כך אתה יותר טוב מאשר בהתחלה, סימן שהאמצע הזה הוא היה טוב. כן? כן? נכון. לא הבנתי כלום. האם, מה זה לדבק בצד הלא דתי שבו? לא מדברים לדבק, אתה לא מדברים דביקות בשם. לא לדבק בצד דתי. מה זה לדבק בצד? אתה שומע. לא הבנתי. אז דיברנו על זה קודם. אמרנו על הצעיר הזה שאומר, אני מתחבר אל ריבונו של עולם, אבל אני לא מתחבר עם המצוות. נכון? הזכרנו את זה. אבל אם הוא לא מתחבר עם המצוות, אז אין לו דביקות בשם. כי הדביקות בשם זה להיות דומה לשם. אם הוא לא דומה לשם, אם הוא אוסף, יכול להיות גם הפוך מהשם, אז הוא לא מחובר אליו. נכון? לא, הסברנו, אני לא יודע, חזרתי על תמון פעמים, כנראה לא אמרתי ברור. אמרתי שאדם יכול להתחבר לשם דרך הרגש. אבל זה לא בטוח שהוא יגיע, והוא גם יחיה או להגיע למחוזות לא נכונים, וגם הרגש הוא לא תמיד בידו של אדם. וגם אדם יכול להתחבר בשכל. אבל אמרנו שזה רק יחידי יחידים, זה ענקי רוח כמו הרמב״ם, ואצל הרבה אחרים יכול יובש וכן הלאה. אחר כך אמרנו, לא שללנו, אמרנו שדרך המלך זה ללכת אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. על ידי זה הוא מתדמה, וזה באמת דביקות, באמת חיבור, כי הוא עובד על עצמו, ללכת בדרכי השם. זה מה שהסברנו. כן. טוב, שאלה אחרונה. אני לא יודע אם הציבור הרחב הוא מבין מה שאתה מדבר על התחברות לשם. אני לא בטוח. מה? אבל שזה התחברות אל הטוב, זה כן יכול להבין. אבל בשאלות מהסוג הזה, שהן עמוקות, תמיד השאלה הזאת שואלים, איך אני משכנע מישהו אחר. אדם לא יכול לשכנע מישהו אחר בדבר שהוא בעצמו אינו משוכנע. אדם לא יכול למכור סחורה שאין לו. מה, אנחנו בטוחים שיש בך הרבה. אז אתה יכול רק לתת לאחרים מה שיש בך. אתה לא יכול לתת לאחרים מה שאין בך ומישהו אחר יגיד זאת הדרך. וכל מי שלמד הרבה הרבה שנים, יש בו הרבה. זה מה שהוא צריך לתת. כי זה ממלא את ליבו ואת נפשו. אבל אכן השאלה היא לא כזאת. השאלה היא לא איך אני אשכנע אחרים. כי הרבה פעמים אדם אומר, איך אני משכנע אדם ש... אני אומר, כמו שאתה משכנע את עצמך. אבל אני גם לא יודע איך לשכנע את עצמי. אז תלמד לשכנע את עצמך. אז איך אני יכול לשכנע את עצמי? אז זה כתוב בספר של הרב עודד וולנסקי. איך קוראים לספר? איך? אבן? אבן ישראל. אני חושב כרך א', חצי כרך א' מדבר על השאלה הזאת. איך מצוות יישוב הארץ זה בעצם מהלך מוסרי, עליון, עצום, בשביל האומה ובשביל כל המין האנושי. אז אני לא אומר שאחר כך תקריא פסקאות מזה לציבור הרחב. לא. אני לומד בשביל עצמי. אני מתמלא מזה, ואחר כך אני מבטא את זה במילים שלי. טוב, שלום, נזכה לזמנים טובים.